אנחנו באחד המקומות החשובים בגלקסיה, והוא מכון מאיר, ואנחנו בספר בראשית, לומדים את ספר בראשית, והננו בפרק כ"ז, בפסוק מ"ב. רק שנייה, כן, פסוק מ"ב, כן, ובכן, מה שאלתך?
אמרנו ש... נחסמה מיצחק שכינה.
כן.
בזמן שהוא פגש את יעקב.
נחסמה שכינה? לא, למה?
אבל הוא לא הכיר אותו.
זה נקרא שנחסמה שכינה? אבל זה נקרא שהוא לא הכיר אותו.
לא, אתה
אמרת שאתה
אוהב את המילה חסום. לכן
שם... כן, נחסמה ממנו הידיעה, אבל לא ששכינה נחסמה ממנו. הבנת שנחסמה ממנו השכינה? לא, למה? הוא היה עם רוח הקודש באותה שעה. אז מה? אדם שיש לו רוח הקודש לא יודע כל דבר. אדם שיש לו רוח הקודש לא יודע כל דבר. אדם שיש לו רוח הקודש, שאל אותו, תגיד, מה הספרה ה-20 של פאי? הוא ידע? לא.
הוא לא אמור
לזהות
את הבן שלו?
לא. הלאה. פסוק מ"ב. מה השאלה?
הייתה לו נבואה,
אז אני שוב חוזר על הנחת היסוד המוטעית שלך לגבי הנבואה, שאתה חושב שהנבואה זה לדעת כל דבר, וזה לא נכון. נביא יודע כל דבר? זה מה שאתה מניע?
להכיר את הדברים שלו היה צריך
להכיר. לא, הוא התחפש, זה מה שיכיר אותו. למשל, בספר מלאכים, אתה רואה שם שהאישה הצורפית הולכת לאלישע הנביא, והיא מרת נפש, והיא בוכה, והיא תופסת לו את הרגליים. בא המשרת של הנביא, רוצה לדחוף אותה בחזרה, נכון? והיגש גחזי להודפה. ואז אלישע אומר לו, לא, לא, אל תדחה אותה, היא מרת נפש, והשם לא יגיד לי. מה זה והשם לא יגיד לי? הוא לא יגיד לי מה הבעיה שלה. אני רואה שהיא מרת נפש, זה אני יודע. אני לא יודע למה. הוא נביא, הוא לא יודע. מה השם לא יגיד לי? אז מה שהשם אומר לו, הוא יודע. מה שהשם לא אומר לו, הוא לא יודע. מה כל כך מסובך באמירה הזאת?
אני לא מבין, כאילו, אז מה אם הוא התחפש? הוא לא יכול להבין שמדבר פה בנשמה אחרת?
לא. מה כל כך קשה בזה? אני קצת עמום מזה שזה קשה לך.
יצחק היה אחד מהאבות אבותינו.
הוא היה אחד מאבותינו, כן, נכון. הוא ידע הרבה דברים, יש דברים שהוא לא ידע. למשל, אני חושב שהוא לא ידע את הספרה ה-20 של פאי. אני אפילו לא יודע אם הוא ידע שיש דבר כזה פאי.
זה לא מעניין.
מה זה לא מעניין? אתה יודע כמה דברים אפשר לעשות עם זה? אם תדע את הספרה ה-20 של פאי, שזה השלכות אדירות, מבחינה מדעית לפחות. גם אלה גם השלכות טכנולוגיות.
זה דבר כבר
בסיסי,
שהוא הכיר את הבן שלו, גם לא
הכר הכל
או הכר
הלבוש.
הוא עבד
עליו. הרב, אבל אנשים קדושים יש להם הרגשה כאן.
נכון, אז הייתה לו הרגשה נכונה. הוא הרגיש שזה אחד מבניו, והוא לא ידע מזה, דיברנו על זה, ולא הכירו. אז הוא לא חשב לו שזה עשיו, לא שזה יעקב, אז זה או שזה עשיו שמתחפש, או יעקב שמתחפש. והוא הבחין שהכל כל יעקב הידיים מזה עשיו. אגב, ההבחנה הזאת, הוא כנראה הבחין אותה לא רק מבחינת המגע הגשמי של ידי יעקב שהיו כידי עשיו באותה שעה, אלא כנראה שזאת ההבחנה באמת רוח קודשית, שהוא מבחין ביעקב איזשהו שינוי, שעכשיו זה לא היעקב שהוא הכיר, אלא זה יעקב עם ידי עשיו. זה יעקב שונה. לא, זה יצור שונה. הרי זה מה ש... אני לא זוכר אם אתה הקשבת על השיעורים הקודמים, אבל הסברנו. שמתוך ניתוח הכתובים רואים שיצחק חשב שזה אחד מהשניים, או יעקב שנהיה עשיו, או עשיו שנהיה יעקב, נכון? ומתוך כך הוא החליט לברך אותו ויברכהו, נכון? כן או לא? זוכר את זה? זאת אומרת שההרגשה הזאת של יצחק שאולי זה יעקב שנהיה עשיו, אולי עשיו שנהיה יעקב, היא הבחנה רוח קודשית. היא לא רק תלויה בנתונים ה הממשיים, הפיזיים הנמדדים שהיו שם. אז דווקא כן רוח הקודש. הייתי? אני מסביר לך. האם אתה מבין מה שדיברנו בשיעורים הקודמים? שיעקב במצבו הראשוני לא היה ראוי להיות אבי האומה. אתה זוכר את זה? אני שואל אותך שאלה פשוטה, ואתה עונה לי על שאלה אחרת. האם אתה זוכר שאמרנו שיעקב במצבו הראשוני לא היה ראוי להיות אבי האומה, כן או לא?
בסדר.
ובכן, מה היה חסר ליעקב כדי להיות ראוי להיות אבי האומה, כלומר להיות ישראל? מה היה חסר לו? התכונות של עשיו. יפה מאוד. בשעה שיעקב כבר קנה את הבכורה והתלבש בבגדי עשיו, האם חל שינוי אובייקטיבי באישיות של יעקב, כן או לא?
לא.
התשובה היא כן. איך אני יודע? שזה הרי עבד על יצחק. זאת אומרת, אם זה הצליח לעבוד על יצחק, זה סימן שזה לא רק סימן חיצוני, אלא משהו באישיות של יעקב נהיה קצת עשיו באותה שנה. ולכן ראוי היה יעקב לברכה לברכתו של עשיו, בגלל זה שידיו נהיו בעשיו, ולכן ברכו יצחק. ראיתי?
אז מה נחסם מיצחק?
לפי זה לא נחסם מינו כלום. עד רבה, הוא רואה את האמת, הוא רואה שבאמת הכל כל יעקב הידיים בעשיו. דבר אחד הוא לא יודע, האם מי שעובר את השינוי הזה זה יעקב או עשיו. זה דבר אחד שהוא יודע, שהוא לא יודע. ברור לו שזה לא הבן המקורי שלו. זה לא העשיו שהוא הכיר, וזה לא היעקב שהוא הכיר. רק הוא לא יודע באיזה כיוון זה פעל. עד כאן מובן? בסדר.
על סינתזה או בזה?
כן, כן, משהו כזה. נעשתה פה סינתזה.
אז סינתזה לא בעצם נותן שלושתם ברכות. גם את הברכה...
זה מה שהוא אמר לי עשיו, אני כבר בירכתי אותו.
לא, אתה ברכה שנותן
לפני
שהיה
קודם את זה לשליחות לחרן, אתה ברכה של המשך ברכת אברהם, כן, קבל את הארץ.
הוא יכול לצאת לתת לו אז השתם, אם הוא בעצם יודע שיש פה אדם שתמור
בשם
נהיים,
הוא
יכול אז
לצאת לתת לו סתם לחרות. למה הוא חיכה דמחורת? לא יודע. כן.
כמו זה נראה שזאת האישיות עשה ביעקב מגלל סמל, אפילו עוד בתחילת, בראשית יצירתם,
כן.
שהייתה אצל כאילו זה נמצא.
למה? זה שתי מציאות. זה שתי...
התחסות אליהם, כאילו זה... תחסים אליהם
בשוקטים
של זרים של אותה אישיות.
נכון, הם תאומים, אה? תאומים במתנה. לא תאומים, אלא תאומים. טוב, פסוק מבית. ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה בנשמע בקולי וקום, ברך לך אל לבן אחיך הרנה, וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך, עד שוב אף אחיך ממך, ושכחת אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם, למה אשקל גם שניכם יום אחד. ומה, קרה פה משהו מיוחד. קין רוצה להרוג עוד פעם את הבל. נכון? אותו סיפור חוזר על עצמו. אנחנו למדנו שהתפקיד של המשפחה של האבות הוא לעבור מחדש את כל ההתמודדויות שהיו לאנושות לפני האבות. ובמקומות שבהם האנושות נכשלה, מגיע הזמן להשלים. כלומר, לתקן מה שלא הוצלח. למשל, אם בימי קדם האח הראשון, הבכור הראשון, הרג את אחיו הקטן, וזה לא סתם שזה קרה, לפי מה שלמדנו, הנטייה הטבעית של הבכור זה לרצוח את אחיו הקטן, הדבר הזה צריך לבוא לידי ניסיון מחודש בתוך משפחת האבות, והפעם להצליח. זאת אומרת שהאח לא יהרוג את אחיו.
אז הדורות שהשניים והשלישיים תפקידם לתקן בעצם את מה שהם...
יפה. כלומר, אנחנו עושים במיקרו, בתוך האומה הישראלית, מה שבאנושות בכלל נוסה ונכשל. כן? אנחנו למדנו שיש הרבה דברים, כן? כאן בהבל, דור המבול, דור הפלגס, דור והמורה. כל הניסיונות האלה צריכים להיזרה, כביכול, מחדש בתוך הרחם של האומה הישראלית, ולהיבנות כראו. בשביל האנושות כולה, כן.
למה אין לו את הנטייה הטבעית לקרוא אחרי שעושה דבר כזה? הוא לא ער למצב שקורה?
זהו.
הוא לא יכול לקרוא את הסיטואציה?
זהו. אז בדיוק מה שקרה להבל. אתה יכול לשאול, מדוע הבל לא בורח? הבל רואה שיש בשכנותו אדם כמו כאן. אז תברח. מה בעצם גרם להבל שלא לברוח? שההורים לא התערבו. וכאן, יש התערבות של האם, ואחר כך של האב, וזה מה שמציל את המצב.
מי אמר שהבל הרגיש את הסכנה?
זה התפקיד שלו להרגיש את הסכנה. הבל, לפי זהותו המקורית, הוא מחנך. נכון? בתור מחנך, אם הוא לא מרגיש את מצבו של החניך, יש פה חטא. כלומר, הוא חשב שהערכים שלו כבר מופנמים אצל קין. הוא רואה. ישוע רואה. וזאת טעות חמורה בחינוך. שגיגת תלמוד עולה זדון. הגמרא אומרת שמורה שטועה חייב מיטה. מסופר איך שיואב הרג את הרב שלו. כן, וישהו טעה. הוא נימד אותו לא נכון את הפסוק תמחה את זכר המלך. אז הוא הרג אותו. שמה? ארור עושה מלאכת השם רבייה. אפשר לומר שגם קין פה הורג את רבו. כלומר, אתה לא מבין שאני עוד לא במדרגה המוסרית של הערכים שאתה רוצה להנחיל לי? כלומר, אפשר לומר שהחטא של הבל במובן הזה יותר חמור מהחטא של קין. והרי היה, עונשו של קין היה גלות. עונשו של הבל היה מוות. אז מי עשה את החטא היותר חמור? כן.
מה הבל עשה של קין ואיפה
רואים את זה? מה אתה אומר?
מה הבל רצה להנחיל לקין?
ואיפה זה רמות? כל זה למדנו כשלמדנו את פרשת קין והבל. אבל יש, ברוך השם, קלטות. בסדר? לא, אבל אל תדעת, זה בית אופיו של מכון מאיר. שזה הרי פה תחנת רכבת. כל הזמן יש תלמיד, אין יום בלי תלמיד חדש, אין יום בלי תלמיד שעוזר. אז מה צריכים הרבנים לעשות? אני רוצה לתת שיעורים באופן כזה, שזה גם מועיל לרצף של מי שנמצא מתחילת השנה והצופה. וגם שאדם שנכנס במהלך הדברים ירוויח מזה. כן? אז זה הרבנים במשך השנים במכון מאיר פיתחו את הרעיון הזה, את הכישרון הזה. כן? עכשיו, אז איפה היינו? כן? אפשר לומר שהחטא של הבל זה שהיה לו הסכם הבנות מסיבות הומניטריות עם קין. הוא חשב שקין כבר נמצא במדרגה שלו. עכשיו, האם אז לא התערבה, כאן האם מתערבת. לכן היא אומרת, למה השקל שניכם גם, יום אחד? אם מילים אחות, אל תחזור על הטעויות של העבר. כבר נעשו טעויות כאלה. בסדר? אגב, למה הוא צריך לברוח ללבן דווקא? כדי להתחתן. הרי מה עשה הרצח של קין? את הבל. מנע מהבל א' לחיות, ב' להביא ילדים. אז עכשיו אתה א' תחיה כי תברח ב' תתחתן תביא ילד. מה הבעיה? רש"י מסביר לך הכל, לא? אז מה השאלה? כן. מה? לא הבנתי. נו, אז רשי מסביר, נו, יש גם רשי, גם בן עזרא, מה? אז אין לך רשי. רשי אומר ככה, אם יקום עליך ואתה תהרגנו, יעמדו בניו ויהרגוך. פשוט לא. ורוח הקודש נצרקבה ונתאבה שביום אחד ימותו, כמו שמפורש בפרק המקנה לאשתו. האמנים קצת משונה הסיפור הזה שביום אחד ימותו, כי לפי פשט הסיפור הזה שמסופר מסכת סוטה, היה לפחות 100 ימים בין זה לזה. כן. אבל כאן אנשים נקברו באותו יום. זה כבר. נקברו באותו יום. יש גם אבן עזרא אומר, למה השקל פחדה שמה יהרוג זה את זה, או יהרגו הוא אם יהרוג אותך. ויש דרש שביום אחד מתו שני. טוב. מה? הוא היה מסכת סוטה. איפה הגמרא בסוטה יודעת את זה? מי לא יודעת את זה? לא, היא לא יודעת. כלומר, הגמרא בסוטה מספרת לך סיפור שמבאר משהו לגבי מערכת היחסים בין עשיו ליעקב. כלומר, אני רוצה להדגים לך משהו אמיתי בין שניהם, אז אני אספר סיפור שידגים לך את זה. או שהסיפור באמת קרה. ותומר רבקה, פסוק ממבב. אגב, שימו לב שיש הבדל בין פסוק ממדלת לפסוק ממד, שוב חמת אחיך, שוב אף אחיך. תשוב חמת אחיך, זה החמה הראשונית, כלומר הרוגז הגדול שיש לאדם כשרוצה להרוג את חברו. אף זה משהו יותר עמוק, זה התינה לאורך ימים, הרצון לנקום. פסוק כמבה, ותאמר רבקה ליצחק, קצתי בחיי מפני בנות חת, אם לוקח יעקב אישה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים? ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו. ויצווהו ויאמר לו, אל תיקח אישה מבנות כנען. אתם זוכרים שאנחנו למדנו על כך שפסוק כמבה בעצם הוא ההמשך של סוף הפרק הקודם, שכאילו פה חוזרים למציאות הגלויה. כן. כן, חמה זה הרוגז הגדול שבו האדם הוא נשלט על ידי הכעס. זה מסוכן מאוד, כלומר שאדם נמצא במצב כזה, הפסיכולוגים קוראים לזה אובדן שפיות זמני. אף זה נשלט, רק שזה אולי אפילו יותר מסוכן, כי הוא רוצה לנקום. כן. כן, כלומר, עם הזמן גם זה עובר. אתה רואה, כי תראה, באף כתוב ושכח את אשר עשית לו. הדבר המיידי לא שוכחים. בחמה. חמה ראשון חם. אף. כשאדם מתרגז, יש לו רגישות באף. נכון? חרון אף. כן. אדם שמתרגז, אז הוא, מבחינה עצבית, יש ריכוז, לא, יש לו ריכוז של פעולת רצפטורים באף. ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך בדנה ארם, ביתה בתואל אבי אמך. אגב, אנחנו למדנו מדוע האבות לא רצו להתחתן עם כנעניות. למדנו או לא? לא. אנחנו למדנו את זה. נו, אז מה? אז מה אם בגלל שכנען? הרי ברגע, כנעני הרי יכול להתגייר, נכון? אז מה, אבל אפשר להתגייר. אז מה, אז אפשר לשנות מידות? אדם יכול להיות כנעני במידות טובות. כלומר, עוד לא נולדה הזהות הישראלית. האומה עוד לא נולדה. כשהאומה עוד לא נולדה, אסור להכניס גורם חוץ. במיוחד גורם בעייתי כמו כנען, ולכן זה צריך להישאר הכל במשפחה המקורית, משפחת תרח, שבתוכה נמצאים הגרעינים של בניית האומה הישראלית. כן?
אגב, בגלל שבני ישראל אמורים לכבוש את ארץ כנען.
אז מה? עוד יותר טוב. אגב, אם צריך לכבוש ארץ כנען, אז בואו נעשה את זה בכיף. נתחתן עם כנעניות, ואז בואו נצטרך לכבוש.
גם הסיבה השנייה,
אם צריך לכבוש את ארץ כנען, אז זה יותר טוב, כדאי להתחתן עם כנעניות. כי ככה לא נצטרך להילחם אפילו.
ככה יש לו זכות.
למשל, יהודה. יהודה התחתן עם כנעני. למה? אנחנו נראה שאחד הדברים, שהוויכוח שלו עם יוסף, זה האם תקופת האבות הסתיימה, ואז מתחילה ההיסטוריה של של האומה, או שלא נסתיימה. יוסף סבר שלא נסתיימה תקופת האבות, ויהודה סבר שכן. ומכיוון שכך סבר יהודה, רצה להוכיח את זה. נעשה כנענית.
הלך לו
מצוין.
למה?
מזה נולד עם
ישראל.
טוב, זה
לא בדיוק הלך לו.
זה חצי הלך לו, נולד שלה גם. נכון? טוב, אבל זה כשנגיע לפרשה הזאת. בסדר? כן.
הרגע אומרה ישראל זה לא נולדה?
בשלב של יעקב עוד לא.
אז מה אנחנו, אז מה יעקב? איך אנחנו נקראים בשלב הזה של יעקב?
הוא מועמד להוליד עם ישראל. אבל הוא לא
ישראל. מה, הוא גוי?
האם הוא גוי? זה דיון שדנו בו גדולי האחרונים, בעל משנה למלך, בעל משנה למלך, רבי יהודה רוזנס, כתב ספר פרשת דרכים, שבו יש לו 40 עמודים על השאלה שלך. מה היה המעמד ההלכתי של האבות? אגב, אפשר לכאורה לראות שזאת עצמו, וזה בעצמו המחלוקת בין יוסף לאחיו. אבל על פי כמה מדרשים אפשר לראות את זה, אבל זה טוב. פסוק בית קום לך פדנה ארם בית בתואל אבי אמך וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך ואל שדאי יברך אותך. אל שדאי זה אלוהי הבטחות כמו שלמנו, ויאחריך וירבך ויתן לך לעמי ויתן לך את ברכת אברהם לך וזרעך איתך. לרשתך את ארץ מגורך אשר נתן אלוהים לאברהם וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו. עכשיו תסתכלו בבקשה ברש"י, מי שיש לו רש"י, אבל לא לפני רש"י, קודם כל נסתכל בפסוק, פסוק ה', וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו. מה השאלה המתעוררת כשאני קורא את המילים אם יעקב ועשיו?
מה הרידוש פה?
לא, זה אתה שואל על הביטוי וישלח יצחק. אני שואל על המילים אם יעקב ועשיו. מה השאלה שמתעוררת לך כשאתה קורא את זה? אז זה דבר טריוויאלי, מה וכי לא ידענו שרבקה היא אם יעקב ועשיו, אבל זה אנחנו מדברים כל הזמן. כן.
יעקב לפני עשיו, ועשיו הרבחור.
אתה מנסה לתת תשובה כבר. כן? אבל אני רוצה פה להמין את השאלה. כן? השאלה ברורה. אני בשלב השאלה, האם השאלה ברורה? תענה לי בבקשה, שאלתי אותך שאלה. כן או לא, כן, בסדר. אוקיי, מה שחשוב זה השאלה בשלב הזה. עכשיו, אתה מנסה, ניסית בהקדמת זמנך, לומר שכאן יעקב הוא קודם לעשיו. כלומר, אולי בגלל שרבקה החליטה שיעקב הוא לפני עשיו, לכן הוא צריך דווקא ללכת ל... לבטואל. זה יכול להיות. אבל תראו את רשי. רשי יש לו פה פירוש מדהים. רשי כותב, אם יעקב ועשיו, איני יודע מה מלמדנו. הענבה של רשי אנחנו מכירים. תראו, הספתי חכמים פה מביא, יש מקשים. מה בא להודיענו שאינו יודע? אם לא יודע, ישתוק. כך שאלו, כי הרי רשי, הרי לא פירש לנו כל מילה בתורה. אז זה תמוה שרשי ראה צורך להודיע לנו שהוא לא יודע מה זה אומר. מה? ויש משהו סתום, זה בטוח. כלומר, יש לנו כלל בלימוד רשי, למדנו כמה פעמים, שכל פעם שרשי אומר דבר פשוט מדי, זה חשוד שזה עמוק מאוד. אז רשי כאן מסתיר משהו. עכשיו בואו נחזור לביטוי של רשי. איני יודע מה מלמדנו. יש לפחות שתי אותיות מיותרות בדברי רשי. האותיות נון וו. אפשר אפשר להגיד, איני יודע מה מלמד. מה זה מלמד? נו.
מלמד אותנו.
אבל מי זה אותנו? מי זה הנו הזה, או האותנו הזה, שרשי מתכוון אליו?
ככה הוא התייחס לדברים.
לא, לא. אבל רשי יכול להגיד, איני יודע מה זה אומר, מה בא לומר, מה מלמד. הנו הזה, הוא כנראה מפתח להבנת העניין.
יש לו עוד מקומות שהוא אומר
לנו? יש מקומות שהוא אומר, יש מקומות שהוא לא אומר. כן? איזה אומה ישראלית? בדורו של רשי. כלומר, רשי בעצם רוצה לומר, תשמע, אני יודע בדיוק מה זה אומר. אני יודע מה זה מלמד. אבל אני לא רוצה להגיד לך. כי בדור שלי, זה לא אומר לנו כלום. למה? כי זה יהיה מסוכן בדור שלי שאני אגיד לך מה זה אומר.
זה היה גם דור אחר ועדיין בגולה.
בדור אחר זה כן יהיה בסדר.
אפילו שמה
שעדיין בגולה? לא, אני צריך לראות מה המאפיין של הדור של רשי, ואז נראה לאיזה דורות זה יכול להיות שייך, ובעצם אומר שיש פה סכנה. בואו נחזור לתחילת הפסוק. וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה. זה מזכיר לנו משהו הפסוק הזה, לא? תסתכלו בתחילת פרשת תולדות, בפרק כ"ה פסוק כ', פרק כ"ה פסוק
כ'.
איזה פרשה זה? אז למה אמרת חיי שרה? הרצפה עקומה.
חלב חמוץ.
מה אתה אומר?
יש חילוף של הסדר.
בין מה למה?
קודם מוזכר רבקה שהיא אחותו של לבן, אחר כך כתוב לבן אחותו של רבקה.
זה נכון, אבל בואו נקרא קודם כל את הפסוק, פרק כ"ה, פסוק כ'. ויהי יצחק בן 40 שנה, וקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, לא סליחה, בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. שמתם לב שהפסוק הדגיש משהו?
ארמי.
המילה ארם, כן? הארמיות של רבקה מודגשת. כלומר, זה בא להסביר איזושהי בעיה בזיווג הזה. כלומר, אף על פי שרבקה צדקת גמורה, אבל היא נושאת בתוכה איזושהי מידה של ארמיות שצריכה להתברר בתוך המשפחה. וזה המקור לזה שיש שני בנים, יעקב ועשיו. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לפסוק ה' של פרק כ"ח, הפסוק שלנו, עכשיו הכל מתחיל להיות מובן. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם, אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה. ובגלל שהוא אחי רבקה, בגלל זה היא אם יעקב ועשיו. כלומר, מאחר ויש לה יסוד ארמי, לכן נולדו לה שני בנים כל כך הופכים זה לזה. ברור? עכשיו, אז למה אסור להגיד את זה? אז לפי זה עכשיו אני מתחיל להבין טוב טוב מה הפסוק אומר. אז הפסוק בכלל לא סתום, הפסוק בכלל לא מיותר. הוא בא להסביר לי מדוע בעצם רבקה היא האם של יעקב ועשיו, בגלל שהיא האחות של לבן הארמי. אז בכלל לא מיותר מה שאומר הפסוק. זה בא לתרץ לנו קושי. הקושי, איך יכול להיות שמשני צדיקים, יצחק ורבקה, יצא בן כמו עשיו?
בגלל שיש את הארמיות בדם.
נכון, זה מה שזה אומר, או בנשמה.
מה אם הוא אחרי רבקה?
אז זה מסביר שיש משהו מתוך הקליפה הארמית שמתברר. זה כמו קליפה ותוך. אז יש את התוך ממשיך ביעקב, ולכן הוא צריך ללכת אל בית לבן כדי לקחת משם את מה שצריך לקחת. וזה מסביר מדוע עשיו לקח מבנות קנה. אז הרבה, אז הפסוק
הוא... אחרי
לא, אז כנראה, אז רואים שכל העבודה פה זה כלומר ליקוט הטיפות האחרונות של הקודש שנמצאים בתוך בית היוצר של משפחת האבות, דהיינו פדן ארם. אז אם כך, הפסוק בהחלט הכרחי, הוא כבר לא מיותר בכלל, וזה קצת דומה למה שאתה אמרת. זאת אומרת, זה ברור ש שיש צורך להסביר מדוע רבקה היא אם יעקב ועשיו. אז למה רש"י אומר איני יודע מה מלמדנו?
אפשר להגיד לדור שברבקה יש משהו
לא
בסדר?
לא. אסור לגלות בדור של רש"י שיש שורש משותף ליהדות ולנצרות. מובן? איפה רש"י חי? בלב ליבה של הנצרות. אז רש"י אומר איני יודע מה מלמדנו. לדור שלי זה לא שימוש. וזה בכלל עיקרון כללי בכל הפרשנות של רש"י. עכשיו, אם אנחנו רואים פסוק כפי שהוא מפורש במדרשים, רש"י הרי הרבה פעמים מפרש לפי המדרשים. אז אם נפתח מדרש רבה, נראה פסוק כלשהו, המדרש אומר חמישה פירושים. משום מה רש"י מביא את הפירוש השלישי והחמישי. הראשון, השני והרביעי רש"י לא מביא. מביא רק את השלישי והחמישי. מה גרם לרש"י לבחור דווקא את השלישי והחמישי? כי העיקרון המנחה את רש"י זה להסביר מה המשמעות של הכתוב עבור דורו. ולפעמים דברי המדרש הם לא רלוונטיים להתמודדויות שהאומה נמצאת בהם בזמן שרש"י כותב את הפירוש, ולכן הוא לא מבין. מובן? אני הדגמתי את זה כמה פעמים. למשל, לגבי הדחוק של שרה, אני הסברתי מדוע יש שם שני מדרשים, ומדוע רש"י קיבל דווקא את הפירוש השני, למרות שהוא לכאורה פחות נכנס למילים. זוכרים את זה. טוב. לא שרש"י פחד שיתנצרו, כן? זה לא ככה בבוטה. אבל הוא לא רוצה לתת אחיזה או יד לנצרות בפרשנות. אחרי רש"י אומר, תשמע, אני לא יודע מה זה אומר. עובד עליך. יענו, ישרבלו.
אשקבלוף.
אשקבלוף? כן.
זה פרשנות של הרב.
שלך. לא. זה הפרשנות של הרבותיי. טוב. פסוק. כן.
אבל גם בלעבר אחר יש את הניצוץ הארמי.
יש הניצוץ הארמי. כן, זה באמת השאלה. מה?
יבוא לו פסול, לפי מה ש...
מה פסול?
הניצוץ הארמיות הזאת.
לא, לא, לא. זה לא ככה. מה זה הארמיות? הארמיות זאת ה... אפשר לומר, זה בית היוצר של העבריות. כלומר, לפי מה שלמדנו, בעצם, המשפחה של אברהם, היא משפחה עברית או ארמית במקור? מה? מה פתאום? מה פתאום? אברהם היה בן של תרח, שהיה בן של נחור, שהיה בן של סירוג, שהיה בן של רעו, שהיה בן של פלג, שהיה הבן של? של עבר. זאת אומרת שאברהם הוא עברי במקורו. המשפחה היא עברית. עכשיו, אנחנו מוצאים בשלב מסוים של ההיסטוריה של המשפחה הזאת, איזשהו ביקור בתוך ארם. ואז חלק של המשפחה מחליט להיות ארמי. אנחנו מוצאים את בתואל, שבמקום להיות עברי הופך להיות בתואל הארמי, ובנו לבן הארמי, וכדומה. כלומר, קורה פה משהו, איזשהו שינוי, זאת אופציה מסוימת של העבריות להיות ארמי. אבל סך הכל הרצון להיות ארמי, הוא בא מתוך מוטיבציה עברית, ואני אסביר למה. מה התפקיד של העבריות בהיסטוריה, לפי מה שלמדנו בפרשת נוח?
שם
השם. מה?
שם
השם? כן, לא בדיוק שם השם, זה לא נכון. לפי מה שלמדנו, לא יודע, אני חושב שלמדנו את זה. כשגם הוכחנו את זה מהפסוקים, שהעבריות, התפקיד שלה זה לאחד. נכון? לאחד את האנושות מחדש. והשאלה היא, מהי הדרך הנכונה, מהי האסטרטגיה שצריך לפעול לפיה כדי לתקן את העולם? אז ישנן שתי שיטות. השיטה האחת היא השיטה העברית המקורית, והשיטה השנייה היא הפיתוי הארמי. השיטה העברית היא אוניברסלית. מה זאת אומרת? העבריות רוצה להקים אומה בין האומות, בארץ מן הארצות, ומשם להקרין על כל העולם. בסדר? זה בעצם התוכנית של אברהם, ונברכו בך כל נשפחות האדמה. ואשך לגוי גדול, כלומר אני אכניס אותך לארץ מסוימת, ומתוך שאתה תהיה שייך לאותה ארץ, אתה תקרין על כל העולם. בסדר? זה מה שלמדנו לגבי העבריות. מה זה הארמיות? זה הקוסמופוליטית. הקוסמופוליטיות. כלומר, המחשבה שלא צריך להקים ישות מדינית, לאומית, טריטוריאלית, אלא להפך, צריך להקים קהילות במוקדי הכוח של האנושות, ושם להשפיע. זה גלותיות, לא, זה כמו יהדות הגולה. זה השיטה של יהדות הגולה, היהדות הקוסמופוליטית.
זה הראשון הראשון אמר את זה, לא?
עכשיו, הוא לא הראשון. הנה, מבחן נחור אמר את זה עוד לפניו. זאת אומרת, זה הרעיון להיות ארמי. עכשיו, בתוך הארמיות, זה מזכיר הרבה דברים. עכשיו, אני אומר, הארמיות, אם כן, היא לא רחוקה במהותה מן העבריות, אלא צריך לעשות בה בירור. יש בה יסוד שאנחנו מסכימים לו, יש יסוד שאנחנו לא מסכימים לו. לכן, הניצוץ הוא לא פסול ליסודו, אלא יש לו קליפה בתוך. ואז כל פעם הולכים למשפחה שנשארה בארם, כדי להוציא משם את הגרעין שראוי להצטרף אל העבריות. אבל הוא לוקח איתו קצת מן הקליפה, וצריך לעשות בירור. נכון? גם בתוך אברהם עצמו היה בירור, כשהוא הפך מאברהם לאברהם, כשהוא הוליד את ישמעאל ואחר כך את יצחק. גם בתוך יצחק היה בירור, שהוא הוליד את יעקב ואת עשיו, צריך לעשות את הבירור הזה. או? אחר כך השאלה היא, כשיעקב נושא לנשים את רחל ולאה, האם יש עדיין מהיסוד הארמי או לא? או? והתשובה היא שיש. לא. יוסף. יוסף.
אז בכל זאת הזה נבנה
תאומה ישראלית. כן, זה בעצם כל האתגר של פרשיות וישב מקץ ויגש ויחי. ארבע הפרשיות האחרונות של ספר בראשית עוסקות בבעייתיות הזאת. איך אפשר בתוך בתוך המשפחה הזאת, שבה יש בכל זאת שתי נטיות, ליצור אומה אחת. וזה בדיוק הוויכוח שיש בין יהודה ליוסף. כן? מי הממשיך, ואם בכלל אפשר כבר לעשות שלום או לא. בין השבטים. כן.
בדור שלנו כבר, אפשר
לגלות לעשות
את זה
של האם בדור שלנו אפשר לגלות? תראו, אני לא יודע, אני מבקש שמה שאמרתי לכם לא תגלו לכם.
אבל צריך כבר לקיים
מפגשים עם הנצרות? האם צריך לעשות מפגש עם הנצרות?
כמו
שאני מנסים היום. אז אני אגיד לך משהו. זה באמת שאלה מאוד יפה. יש בזה שלוש דעות. יש כאלה שאומרים, לא צריך לעשות שום מפגש עם הנצרות. כל מפגש כזה הוא החלשה שלנו. זה נתינת מקום ליריב. לא צריך. יש כאלה שאומרים, כולנו אחים, enjoy Judaism, enjoy Christianity, make love not war, ואנחנו ניפגש, סך הכל, גדול המחבר בינינו על המפריד בינינו, ולמה להרבות שנאה, עדיף, עד רבה, שנדבר, יהיה טוב. בסדר? גישה קוסמופוליטית, מתרפסת במידה מסוימת, שיש לו גם כן היגיון. זה שתי הדעות המרכזיות שיש היום. הדעה השלישית, היא הדעה שלי, אבל קשה להעביר אותה, כי היא מורכבת. מה אפשר לעשות? בוודאי שצריך לדבר עם הנוצרים היום. למה? מתוך עמדה של עליונות. זאת אומרת, הגענו עכשיו לזמן שבו אנחנו יכולים לדבר עם הנוצרים לא כשווה אל שווה, אלא כעליון אל תחתון. ואני אסביר לכם גם למה. כי מה בעצם מזין את הנצרות? מהו המיתוס המזין? איזה, כן, השפעה של המשרד. כלומר, הם רואים באותה דמות יהודית שהם משתחווים לה, שהם מתפללים אליה, הם רואים שם את כל התמצית של ההשפעה של נשמת ישראל עליהם. עכשיו, מדוע שהם לא ילכו ישירות אל עם ישראל? במקום ללכת אל איזשהו מיתוס, כן, מגעיל אגב מבחינה אסתטית, כן, וישתחוו לו, זה לא יפה לראות גופה צלובה. לא יודע, זה לא אסתטי. אלא אם כן זה מתאים לאיזה שהם רגשות קמאים פגנים, אני לא יודע. צריך לעשות פסיכואנליזה של הדבר הזה. כן? איך זה שבמנזרים לנזירות הייתה דמות ערומה של בחור צלוב? מה זה אומר, כן? מבחינה פסיכואנליטית, לא יודע. אבל, לא, באמת, יש פה איזה בעיה. אבל יש משהו חולני בדבר הזה. אז לכאורה, אם באמת מייסדיה של הנצרות הרגישו שיש להם כל כך הרבה לקבל מעם ישראל, למה הם נתנו לזה צור אמיתית במקום לפנות ישירות אל עם ישראל? בגלל שבימים שהנצרות הופיע, עם ישראל היה על הפנים מבחינה מדינית. ויש לנו עיקרון, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כלומר, אי אפשר היה במצב שבו עם ישראל היה נרמס לרסיסים תחת העול הרומאי, אי אפשר היה לחשוב שמהם תיבנה הרוחניות של העולם. לכן, אף על פי שהם הרגישו שיש מה לקלוט, הם לא יכלו לפנות אל עם ישראל החי, בנו לעצמם איזשהו מיתוס. אבל עכשיו, המרוסק הזה, עם ישראל המרוסק הזה, עכשיו הוא כבר חי, הוא חזר לארץ ישראל. לכן, עכשיו הגיע הזמן לגלות לנוצרים, תראו, כל מה שאתם השתוקקתם לו כל הזמן, זה אנחנו. בואו, תדעו, בנו לגלות לכם את הסוד. לכן מבחינת, מה? זה מעניין אותם, זה מרתק אותם, ובהחלט מתוך עמדה כזאת יש מה להגיד להם. והשאלה היא, האם יש מישהו בתוך האומה שמוכן לעשות את זה? אני לא רואה בינתיים שהממסד הרבני מוכן בכלל לחשיבה כזאת. כן. זה ברור. היום מי שמוותר על המיתוס הזה, חלקם מתגיירים, יש הרבה מאוד גיירים היום, נוצרים לשעבר. יש חלק גדול באמת שעזבו כבר את המיתוס ונשארים נוצרים מבחינת ההגדרה החברתית של זה, ויש כאלה שמסתבכים. יש כאלה גם שבשם הצלת המיתוס הופכים להיות שונאי האומה הישראלית. שונאי ישראל ממש. כן.
מי אמר שאנחנו רואים שהם עושים נאם אל המדינה ולא אל המצד הרבני?
כן, זה נכון, אבל בכל זאת צריך שהרבנים יהיה להם מה לומר, לא? רק הפקיד של הסוכנות ידבר איתם? או איזה סמנכ"ל של משרד החוץ? עם כל הכבוד, לסמנכ"ל למשרד החוץ.
כי העצמיות שלנו זה דבר שהוא טוב אולי לנו.
מאוד קשה להם.
זה נכון, כפי שזה היום. השאלה היא אם אין לנו מה ללמד אותם. לדעתי יש מה ללמד אותם. כן.
לא, אני לא יודע למה, אבל אני הייתי עכשיו בדרום אפריקה,
וראיתי שם... אתה לא יודע למה היית בדרום אפריקה?
לא, אני לא יודע למה... ממש ראיתי שם, אני לא יודע למה דווקא בדרום אפריקה, אבל יש שם כנסיות שנוצרים, ואין צלב.
טוב, זה לא התחיל ממדינת ישראל, זה שאין צלב, זה...
לא, כאילו, מה שאני אומר זה שאפשר להיות נוצרי ולא להיות עם המיתוס הזה, עם הדבר הזה, זה...
זה לא פשוט כל כך, אבל יכולה להיות התפתחות, בהחלט, כן. בבקשה.
אני חושב שיש גם איזשהו תהליך...
רגע, יש לי הסבר למה זה בדרום אפריקה. מה אתה אומר?
יש איזשהו תהליך, לדעתי, אצל האפיפיור, או כל הסובבים אותו, גם איזושהי התקרבות, או... זאת אומרת, לעצוב גם אומרים האפיפיור הקודם, זה שנפטר, וגם זה הקיים, וגם אלה שהיו מועמדים, לבוא ולנסות לעשות איזושהי התקרבות ליהדות. זאת אומרת, מתוך הכרה שבעצם... יש איזשהו שינוי, אני לא יודע.
יורשה לי להעלות ספק כבד. זה יחס מה שאתה אומר. זה אולי נכון, יכול היה להתחיל להיות נכון, אצל האפיפיור יוחנן ה-23. אבל לגבי כל מה שבנו תקשורתית מסביב יוחנן פאולוס השני, אני מפקפק מאוד. לגבי יוחנן ה-23 יש מקום בהחלט. אם הוא היה ממשיך לחיות, אז זה היה נראה אחרת.
אבל זה לא סותר
את הכל. אבל זה מהווה להם בעיה. נכון, הם לא יודעים איך לאכול את זה. אני אומר לך במפורש, הם פשוט לא יודעים איך לאכול את זה. טוב. את מדינת ישראל, כן. הם רוצים לאכול אותה בגלל.
זה לא מה שאנחנו מכירים היום? זה גורם להתנגדות?
לא, ההפך. אם אתה תופס את מקומך האמיתי, מכבדים אותך. אני אסביר לך מה שאומר המהר"ל מפראג בתפארת ישראל בנושא הזה. הוא אומר, לא בתפארת ישראל, בנצח ישראל. יש פה נצח ישראל? בפרק א' הוא אומר, לפי סדר המציאות אין ראוי שתהיה אומה משעבדת באחרת, להכביד עול עליה. כי השם יתברך ברא כל אומה ואומה לעצמה. טוב, כשאתה כותב דבר כזה, מה השאלה מיד, מי שמתעוררת על המקום? לא רק הפלסטינאי. מה, עם ישראל בכלל? כתוב לתתך עליון על כל הגויים אשר עשה. נכון? אומר. רק מה שראוי שהוא ישראל עליון על גויי הארץ כאשר עושים רצונו של מקום, דבר זה עניין אחר. כי דבר, כי כך ראוי לפי סדר המציאות, בשביל מעלתם ומדרגתם. אבל שאר האומות, לפי סדר המציאות, ראוי שכל אומה ואומה, מצד שנבראה לעצמה, שלא תהיה רשות אחרים עליה. כלומר, אני אגיד את זה בצורה פשוטה. זה לא שאנחנו גזענים, אנחנו באמת יותר טובים. כיף?
כן.
מה?
איך אתה משתית...
לא, אני אסביר לך מה הכוונה. אחרי ה... כלומר, הביטוי החריף. אם אתה לא ממלא את תפקידך כלפי זולתך, מתוך ענווה, כביכול, אתה פושע כלפי מי שאתה אמור להשפיע עליו. כלומר, אם יש להם ישראל תפקיד של השפעה על האנושות, ואתה לא ממלא את התפקיד הזה, האנושות באה אליך בטענות. ציפיתי ממך לתת לי משהו, ולא נתת. ואתה עוד מצדיק את זה בכביכול ענווה. בעיה. כלומר, אם אתה תנסה להיות אמריקה של המזרח התיכון, לס וגאס של המזרח התיכון, אתה חושב שאתה תהיה מקובל יותר בחברה הבינלאומית? התשובה היא לא. כי זה יגידו, אז בשמה עשית את זה אצל הערבים?
לא מה שאירופה ואמריקה מצפים.
זה בדיוק מה שאירופה, מה, הם לא מצפים מאיתנו להיות לס וגאס, אתה צודק. הם מצפים מאיתנו להיות מקור השפעה. אנחנו לא עושים את זה.
אפשר להשים אותך באיזה גדלות משיחית של אומה שחושבת את עצמה, פסיכוזה אומתית כזאת, של אומה שחושבת את עצמה למשיח?
כן, זה משהו כזה, זה פסיכוזה כזאת. יש לנו פסיכוזה קולקטיבית שאנחנו חושבים את עצמנו למין משיח לאומי, אומה שהיא משיח.
וזה נכון.
אבל אפשר לעשות, אנחנו הרבה, יש לנו הרבה בעיות פתולוגיות, למשל, פרנויה. הפרנואיד משוכנע שכל העולם רודף אותו. עכשיו, עם ישראל גם כן משוכנע שכל העולם רודף אותו. אבל עם הבדל אחד, שהוא צודק. לכן המחלה הזאת היא חסוכת מרפא. כלומר, פרנואיד שלא צודק, אפשר לרפא אותו. אבל פרנואיד שצודק, אין לו שום תקווה, הוא יישאר חולה. בסדר? אז אותו דבר לגבי התפקיד המשיחי של המשרד. יש לנו תפקיד כזה, ואנחנו עשינו הכל כדי לברוח מהתפקיד הזה. פעמים רבות בהיסטוריה עשינו הכל, ולא נתנו לנו. וכשלא רצינו לספק משיח לאומות, אז הם לקחו בכוח. כן. מאיתנו.
לא הבנתי, אנחנו כן מוכנים
לשיח
כזה או לא?
לדעתי כן, אבל השיח צריך להיות מתוך עליונות. לא מתוך, כלומר, אחוות דתות או דברים כאלה. שזה ילדותי ומיותר. זה אולי יכול לחסוך אלימות או אנטישמיות או דברים כאלה, אבל זה באופן נקודתי ביותר. זה לא יורד לשורשי הדברים.
הרב
רואה אפשרות שהמיתוס
של
הצלב יעלה? שהמיתוס של
הצלב
יעלה? ודאי, ודאי, ודאי. גם זה התחיל. טוב.
זה התחיל?
כן, מה אתה רוצה?
מה
הסוד
הגדול פה? כתוב פה
בשחור
ובלבן, הם יעקב ועשיו. כתוב. הם יעקב ועשיו.
אז רש"י אומר, אל תקרא את זה. אני לא רוצה להגיד לך. אין לו דבר
סוד. איפה הסוד?
אני אסביר לך, אסביר לך משהו, אסביר לך משהו, אסביר לך משהו. מה זה הסוד? הסוד זה בזמן הגלות, מה שהיה פשט בזמן הנבואה. אנחנו מכנים בשם סוד, דברים שבזמן ששרתה שכינה בישראל, היו פשט. כלומר, הטקסט הזה הוא טקסט נבואי. הוא לא טקסט שנכתב בתקופה של הפילוסופיה. הוא קדם בהרבה לתקופה. מה היו אינטואיציות היסוד של האנשים שקראו את הטקסט הזה, התקופה שבה הסגנון הזה היה קיים? מה זה היה? כדי להבין את העולם שלהם, אנחנו צריכים להיות נביאים. אבל אנחנו לא נביאים. אז איפה נשמרת הטבעיות? כלומר, איפה נשמרות האינטואיציות המקוריות שעל פיהם אפשר להבין את הטקסט הזה? בתורת הסוד. כלומר, תורת הקבלה, אפשר לומר, היא קופסאות שימורים שבהם אנחנו משמרים דברים שבהם היו פשט. אז בזמן הנבואה, כשמישהו קרא את המילים אם יעקב ועשיו, הוא אוטומטית הבין מה זה אומר. הוא הבין שיש אם ליעקב ולעשיו.
אנחנו משפחה.
אנחנו משפחה, זאת אומרת שיש איזה מקור משותף לזה ולזה. בזמן הגלות, הדברים האלה נשכחו לגמרי, וזה הפך להיות רק תיאור של אילן יוחסים. ברור? וזה נשאר בסוף. ברור? זה, אתה יודע, יש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה. לכל אחת משתי התורות האלה יש פירוש. בארמית. התורה שבעל פה זה המשנה. היא כתובה בעברית. הפירוש שלה בארמית, התלמוד. ויש תנך, זה התורה שבכתב, הוא בעברית. הפירוש שלו בארמית, ספר הזוהר. כלומר, הזוהר הוא לא פירוש לתורה שבעל פה, הוא פירוש לתורה שבכתב. בסדר? לכן, זה קשור ועוד איך למה שאני אמרתי. שכדי להבין למה היה הפשט בזמן שהדברים האלה נאמרו ונכתבו, צריך בשביל זה היום ללמוד את תורת הסוד. בסדר? וישמע יעקב אל אביו אל אמו, וילך פדנה ארם, ויר עשיו כי רבי נען בן יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשב לו לאישה. למה הוא עושה את זה?
להרגיז,
לא, כדי להילחם ביעקב. אתה אומר המדרש שיש כנראה איזה מין ניסיון מצד הקליפה לעשות מה שיעקב הולך לעשות בתוך הפרי. הרי המוסר הישראלי הוא איחוד המידות, החסד והדין, ולכן החסד של תומעה מתחבר עם הדין של תומעה. עשיו הולך אל ישמעאל. זאת אומרת שהרעיון, איך נלחמים ביעקב? הרעיון מאדום, הביצוע מישמעאל. כלומר, אז אדום מסית את ישמעאל להילחם ביעקב. לפעמים בלי לדעת, אבל זה גם מסודר היטב. אני חושב שהיום רואים את זה בעיתון, שעשיו הולך אל ישמעאל כדי להילחם ביעקב. כי זה לא מכבודו של עשיו להילחם ישירות, וזה לא ביוזמתו של ישמעאל לפתוח במלחמה. אז צריך לחבר. אה, לא. לא, הוא לא יודע. אם לא נותנים לו נשק.